كانه كف دالن دالن تموز كده
כן, בזאת אנחנו נכנסים באמת לסוגיה החותמת את מאמר ראשון. זה סוגיית העולם הבא, או בניסוח הכוזרי, הלא יהודי הדתות האחרות עשירים יותר ומשופעים מיהודיכם. כלומר, הייעוד, היעד, המיועד, מה שמעוטד להיות. המבוקש והגמול בעולם הבא. וגם פה, בואו אני אקדים את הדבר הכי מאוחר. גם פה אנחנו נגלה שיש פה תפוחי זהב ומשכיות כסף, שמשכיות הכסף זה הנושא שעכשיו הזכרנו, אבל ילך להתברר לנו בצורה מפורשת, זאת אומרת לא בתוך דיוקים ואין לא יודע מה, אלא איך להתברר שהסוגיה הזאת, שכשהיא לעצמה, איך אני אציג את זה בצורה יותר ברורה? אציג את זה בתור קושיה. בסדר, מפה ועד סוף המאמר, תתברר לנו היחס לעולם הבא, היחס ליהודי היהודים, יהודי הגמול בעולם הבא. סוגיה מרתקת, אין ספק. רק, אציג את זה בצורה... אם מותר להקשות, אז רבנו, מה זה מעניין אותנו פה? מילים אחרות, מה זה קשור? מה זה קשור למאמר ראשון? או למה זה חשוב שנשמע פה? ואם תגיד, זה דרך אגב, בגלל שהסברנו פה על הנבואה, אמרנו שכל מי ששומע את הנביא ודבריו האלוקיים, אז מתחדשת לו רוחניות בשעת ההתקרבות אליו, והוא בעולם הבא, בעולם הזה, בעולם הבא. אמרתי בעולם הבא, בוא נסביר לך מה זה עולם הבא, הזכרתי לעולם הבא, אסביר את כל הסיפורי עולם הבא. נו, בסדר, אנחנו כבר התרגלנו לא לקנות תירוצים כאלה. וזה בעצמו מה שבעצמו אומר לא. יש פה דברים בגוב, יש פה דברים עם הסתם הרבה יותר חשובים. ובאמת מה שלך מתברר לנו שזה נספח מהותי, או לא נספח, זה המשך העניין המהותי של הליבה הפנימית של כל מאמר ראשון. שמה היא הליבה הפנימית של כל מאמר ראשון? מה הולך ומתברר לנו במאמר ראשון? הולך ומתברר לנו במאמר ראשון מתחילתו ועד סופו, זה העניין האלוהי החי בישראל, האידנטיות, הזהות, האחדות המוחלטת שבין החיות הישראלית והתגלות המגמה האלוקית, העניין האלוהי. והסוגיה הזאת של עולם הבא היא תפוחי הזהב שלה, זו הנקודה הזאת.
שום הזהות בין הישראליות לעולם הבא?
טוב, זה כבר נע, אתה כבר רוצה להבין גם את הפרטים. אמרתי עכשיו, מה שאני קיוויתי שתבין מדבריי זה שיש פה תפוחי זהב ומשקיעות כסף. שקיעות הכסף זה דיון על עולם הבא, כפי הזהב זה דיון במישור אחר. מה להגיד לך? להעביר לך את המסר, את ה... להמשיך להעביר לך את הזהות של העניין האלוהי עם החיות הישראלית, שזה דבר אחד מוכלל. זהו, שמעת שיש פה מסרים כפולים, שני רמות של דיון. עכשיו אתה רוצה לעשות את משקיעות הכסף עצמם לתפוחי הזהב. שאתה צודק, שאתה לא צודק. אתה יודע, אני חושב שאתה לא צודק, אבל נראה כבר בהמשיך. אמר הכוזרי, ולא יהודי הדתות האחרות עשירים יותר ומשופעים מיהודיכם. אמר החבר, אך כל אלה יהודים לאחר המוות ובחיים אין דבר מהם, ואין גם דבר אשר יורה עליהם. טוב, אני מבטיח, אם אתה רוצה להבטיח הרבה דברים, מה שנקרא רוצה לשקר ירחיק עדותו. אין בעיה להבטיח עולם הבא, אפשר להבטיח בקלות רבה. מאחר ש... איך אומרים, אף אחד לא חזר משם, החופש לדבר עליו הוא לא עושה רושם לא מובן. אמר הכוזרי, נכון הדבר. עדיין לא ראיתי איש מן המאמינים ביהודים האם מתאווה מחשתם, ולהפך, אילו יכול לתחותם ולאחר בועם לאלף שנים ולשאר עד אז בכלי החיים ועם כל יסורי העולם הזה, ועם יצבון אשר בו היה בוחר בכך. אם כל כך טוב בעולם הבא, יאללה, תעברו בשם שם. אמר החבר, אך מה לדעתך יאמר האיש שראה בעיניו את המעמדים הגדולים בהם נגלה כבוד מלכות שמיים? אמר הכוזרי, זה בלא ספק יתאווה כי תהיה נפשו תמיד נפרד ומחושה ותשאר תמיד נהנית מן הזיווהו, איש כזה ודאי, ודאי מתאווה למות. אמר החבר, בוא נחזור למה שדיברנו, כי אמרתי לך שמי ש... שמי ש... נפגש עם הנביא, אז באותה שעה תתחדש לו רוחניות, והוא נמצא בספירה כזאת, בדבקותה, בהשתקקותה לדרגות האלו, בדבקותה, בענווה, בטהרה, עד שהוא, עד שזוהי הגדולה הנראית והאור הבהיר של מה שנגמלים בעולם הבא. אז מישהו עוד היה בשיא המעמדים האדירים האלה של מעמד הר סיני, היה בעולם הבא שהוא היה כדוגמתו. אז לכאורה ברור שהמעמדים הגדולים האלה, אז אין ספק שהוא לא ירצה לחזור לחיים. יש כזה, ודאי מתאבל למות. אמר החבר, לא חי. לא נכון. יהודינו הם כי נדבק בעניין האלוהי על ידי הנבואה וכל הקרוב לה, וכי התחבר העניין האלוהי בנו באותות גדולה במראות כבוד ומפלאות. ולכן לא נאמר בתורה, אם תעשו ככל המצווה הזאת, אביכם אחרי מותכם אל גנות ואל מקום תענוגות, כי אם ביתם לי סגולה, ואני אהיה לכם לאלוהים ואני אגיכם. אנשים מכם יהיו עומדים לפניי ועולים השמיימה, ואותם שיהיו מתהלכים בחייהם בין המלאכים, המלאכים יקראו לכל אחד מאלה בן אדם, להבדיל בינו לבינם, ואף מלאכי יהיו מתהלכים בקרבכם בארץ, ותראו אותם בבואם בודדים ובמחנות, לשמור עליכם ולרחם לכם, ותאריכו ימים על הארץ שבסיועה הגעתם למדרגה הזאת, היא אדמת הקודש, ויהיו הסבה בארץ הזאת ובאהבה, טובתה ורעתה, תלויים בעניין האלוהי לפי מעשיכם, ויהיה מנהג הטבע נוהג בכל העולם כולו, אך לא בכם. כי כל עוד שכינתי שורה בקרבכם, תראו סובה בארציכם, וגשמכם יבואו כסדרם, לא יכחשו את מניהם, ותגברו במתי מספר על אויביכם, ובזה תדעו כי ענייניכם נוהג לא לפי חוקי הטבע, כי אם לפי רצוני. אך בעובריכם על דבריי, תראו רעב ובצורת ונגף וחיה רעה, גם בימים אשר כל העולם כולו שרוי ושלווה. אז תדעו כי ענייניכם מונהגים על ידי דבר העומד למעלה מן החוק הטבעי. וכל זה נתקיים, כל היהודים הכלולים בתורתנו באו. אין לחוש שפו פן לא יוסיפו להתקיים. עכשיו יש פה כישלון מתרגום, ובמקום המילים לעומת זה כל יהודי הדתות האחרות, להכניס את המשפט הזה, את כל המשפט הזה סוגריים או למחיקה או למה שאתם רוצים, ובמקום זה יש את המילים באבן תיבון וייעודיה כולם. וייעודיה כולם, וזה בקריאה ראשונה אתם רואים שזה פשוט שיפוך משמעות מוחלט של המשפט. וייעודיה כולם מכללם שורש אחד, והוא התקווה להיות קרוב לאלוהו ולמלאכיו, ומי שהגיע למדרגה זו לא יראה מוות. שוב, המילה לא כן, למחוק, ובמקום זה שיהיה כתוב ותורתנו, למחוק את הסימן קריאה, כבר הראתה לנו זה במראה עיניים. במקום המילים היא מוכיחה את יהודה. ותורתנו כבר הראתה לנו זה במראה עיניים. במקום המילים קיצור, לעשות מתורתנו היא מוכיחה את יהודה במראה עיניים, לכתוב ותורתנו כבר הראתה לנו זה במראה עיניים. משל, למה הדבר דומה? לחברים שחנתה שירתם במדבר, ונפרד אחד מהם והלך להודו, ומלך הודו קיבלו בכבוד רב, ומשנודע לו כי הוא אחד החברים ההם. כי המלך הכיר את אבותיהם והיו אוהביו, ויתן המלך בידו מתנות יקרות למען יסתען אל חבריו וילבישו בגדי חמודות וישלח אמו מכבודתו אנשים שלא היה עולה על הדעת כי יצאו מלפני המלך וילכו אל המדבר ההוא. אף ציווהו על מעשים אשר יעשה וחרת עמו ברית על פי הקיבל עליו האיש לעבוד את המלך. והנה זה שב האיש אל חבריו בלוויית צירי מלך הודו, וחברים סמכו בצירים וחלקו להם כבוד ועיקר ובנו להם ארמון לשבת בו. ברבות הימים התחילו החברים ההם שולחים איתם שליחים להודו למען יראו שם את פני המלך. דבר זה עלה ביד השליחים על נקלה, כי דאגו להם צירי המלך אשר הוליכום בדרך הקרובה והישרה, ובשובם ידעו כל החברים כולם כי כל הרוצה להגיע להודו קל הדבר מאוד עליו, אם רק ידבק מעבודת המלך ויכבד את ציריו ומוליכים אותו אל המלך. נתה לא שאל איש מה העבודה הזאת לנו. הסיבה הייתה ברורה לאין כל, להידבק למלך, כי הדבקות בו היא העושר. ונמשלו, החברים הם בני ישראל, והתייר הראשון הוא משה, והתיירים האחרים הם שאר הנביאים, וצירי מלך הודו הם השכינה והמלאכים ובגדי החמודות, הם האור המושכל אשר העיר את נשמת משה בנבואתו, והאור המורגש, עדיף יהיה כתוב מורגש במקום האור הנגלה, זה לא טעות כל כך, אבל פשוט אסתטית נדבר על זה בקריאה השנייה, והאור המורגש אשר קרן על פניו. והמתנות העיקרות שנשלחו אל החברים הם שני הלוחות ועליהם עשרת הדיברות. לא כן בעלי הדתות האחרות, הם לא ראו דבר מכל זה, וכאילו נאמר להם קבלו עליכם לעבוד את מלך הודו כמו שקבלו עליהם החברים ההם, ואז תקרבו אל המלך אחרי מותכם, ואם לא תעבדו וירחיקכם המלך ואנשכם אחר המוות. ויחד אם הם אמרו, מעולם לא בא אדם אלינו לספר לנו כי יום מותו הוא נמצא בגן העדן ובגיהינום. אולם רבים העדיפו לשם השמירה על המקובל ועל הסכמת הציבור לדעה אחת לקבל להם את העבודה ההיא, אך תקוותם לשכר זה חלשה הייתה בנפשם. רק לפי חוץ הופיע כחזקה ומקוימת, כי באמונה ההיא היו מתכבדים ומתפארים על פני ההמון העם. אמנם יוכלו אלה להתפאר בשכר אשר לפי טענתם יעלה בידם אחר המוות על פני האנשים המגיעים לשכר זה בחייהם, אין טבע הנביאים וחסידים קרוב יותר לקיום הנצחי מטבע מי שלא הגיע למדרגה זו? טוב, בואו נראה את זה. אז כן, אמר הכוזרי שמי שנפשו תהיה מפרדת מחושיה ונהנית מהזיב ההוא, איש כזה ודאי מתאבל למות. אמר החבר, לא כן. לא. המפגש הנבואי, רוממות הנפש, רוח, נשמה, הנבואי, היא לא גורמת לשאיפה למות. למרות שנמצאים בספירה של עולם הבא, זה אמת. אבל אין שום עניין להגיע למצב אז זה מבחינה פיזית. כלומר, לשבוק מהמערכות הפיזיות. לא כן. יהודינו הם כי נדבק בעניין האלוהי על ידי הנבואה וכל הקרוב לה, וכי יתחבר העניין האלוהי בנו באותות גדולה, במראות כבוד ובנפלאות. ולכן לא נאמר בתורה, אם תעשו ככל המצווה הזאת, אביכם אחרי מותכם אל גנות ואל מקום תענוגות. כי אם ויתם לי סגולה, ואני אהיה לכם לאלוהים ואנגיכם, ואנשים מכם יהיו עומדים לפני ועולים השמיימה, כאותם שהיו מתהלכים בחיים בין המלאכים. והמלאכים יקראו לכל אחד מאלה בן אדם, להבדיל בינו לבינם. ואף מלאכי יהיו מתהלכים בקרבכם בארץ, ותראו אותם בבואם בודדים ובמחנות לשמור עליכם ולהילחם לכם. ותאריכו ימים על הארץ שבסיועה הגעתם למדרגה הזאת, היא אדמת הקודש, ויהיו הסבה בארץ הזאת ורעבה, טובתה ורעתה, תלויים בעניין האלוהי לפי מעשיכם, ואם מנהג הטבע נוהג בכל העולם כולו, אך לא בכם. כי כל עוד שכינתי שורה בקרבכם, תראו סוב ארציכם, וגשמכם יבואו כסדרם, לא יתרחשו זמניהם, ותגברו במתי מספר על אויביכם, ובזה תדעו כי ענייניכם נוהג לא לפי חוקי הטבע, כי הם לפי רצוני. אך בעובריכם על דבריי תראו רעב ובצורת ונגב וחיה רעה, גם בימים אשר כל העולם כולו שרוי בשלווה, אז תדעו כי ענייניכם נוהגים על ידי דבר עומד למעלה מן החוק הטבעי. בכל זה נתקיים, כל היהודים וכלולים בתורתנו באו, אין לך משפו בין לא יוסיפו להתקיים, ויהודיה כולם יכללם שורש אחד, והתקווה להיות קרוב על האלוה ולמלאכיו, ומי שהגיע למדרגה הזאת לא יראה מוות, ותורתנו כבר הראתה לנו זה במראינו. מה נאמר פה? אין לנו שום עניין להגיע לשנות את מצבנו בעולם הזה כדי להגיע לעולם הבא, כי העולם הבא הוא יורד אלינו בעולם הזה. כי הייעוד האלוהי האדרבה הוא שנמצא את העולם הזה באור העולם הבא, והעולם הזה באור העולם הבא זה בעצמו ספרת החיים הנבואית, או בוא נגיד את זה בשפה אחרת, השכינה. השכינה שתהיה בקרבכם, בקרבנו, היא בעצמה העולם הבא שבעולם הזה. והשכינה, שוב, בואו נקדם תהליכים על בסיס מה שכבר אנחנו גרסנו את זה כמה פעמים, כי הייתה השכינה בישראל בבחינת רוח חיים בגוף האדם, ביותה מקנה להם זיו ואור בגופם בנפשם ובמעונותיהם. ככה לימים, פה בהמשך, במאמר שני, ילמד אותנו הכוזרים, מה שכבר נזכרנו, ציטטנו מן הסתם את הביטוי הזה כמה פעמים. השכינה, רוח החיים האלוקית שבנו, זה הדבקות שלנו בעניין האלוהי הנבואי והקרוב לה. כי אם לא נבואה דה פקטו, נבואה קונקרטית, אבל הרוח הנבואית, הנבואתיות, זוהי החיות הישראלית, זהו העניין האלוהי. והחיות הישראלית שהיא המופע של העניין האלוהי, היא מתבטאת בכל הוויית החיים הישראלית, בכל שדרות החיים כולם, בכל המערכות הרוחניות, הקדושתיות, האמוניות, הדתיות, המעשיות, הפוליטיות, האקונומיות, החקלאיות, הצבאיות, הטבעיות, הגשמיות. הכל מבטא את החיות האלוקית. זו הדבקות בעניין האלוהי. אנחנו מגלמים אותה כאן עלי אדמות. מה לנו למהר לשנות את מצב הצבירה הזה? הוא יגיע ביתו, ונשמח שיגיע ביתו. על כל פנים, לא בגלל התפרצות, האיכות של הוויית חיינו הפנימית בריכוזה, במעמדים גדולים, זה גורם לנו רצון להיפרד מהמופעים אולי הפחות מרוכזים של החיות הזאת, אבל של החיות הזאת. זאת העניין. ועד רבה, יכול להיות, ואנחנו מתגעגעים לשחזור מעלות של ספרת החיים הזו. אבל בשביל זה, העניין שלנו הוא לא למות. אין לנו שום עניין למות. שנמות, נמות. לא נצטער גם מזה. על זה יבוא דיון בהמשך. אבל כל עוד לא נמצא את העולם הזה, לא רוצים לעולם הבא. ייעודנו כנדבק בעניין האלוהי על ידי נבואה בכל הקרוב לה, העולם הזה. וכי יתחבר העניין האלוהי בנו באותות גדולה, במראות כבוד ונפלאות. לכן, התורה לא מדברת על עולם הבא. לא נאמר בתורה, אם תעשו ככל המצווה הזאת, אביכם, אחרי מותכם, הגנות ומקום תענוגות. כי אם ייעוד התורה, העולם הזה, ההווה, לא העתיד. אתם קוראים לממש את העתיד בהווה. ואם שמוע תשמעו בקולי ושמתם את בריתי, ואיתם לי סגולה ואני אהיה לכם לאלוהים ואני גכם. הספירה האלוהית היא תורגש בכל החושים כולם, הרוחניים הנשמתיים והגשמיים הממשיים. אנשים מכם יעומדים לפניי ועולים השמיים בחיים, כאותם שיהיו מתהלכים בחיים בין המלכים והמלכים, קראו לכל אחד מאלה בן אדם, אלה הנביאים, להבדי בינו לבינם. בן אדם, זה הכינוי ליחזקאל. ואף מלאכי יהיו מתהלכים בקרבכם בארץ, ותראו אותם, יהיו תופעות כאלה. ובואם בודדים ומחנות, לשמור עליכם, ילחם לכם. רבים איתנו מאיתם. סיפור, בתקופת שקיעת מלכות ישראל. ספר מלאכים, כך נעת עיני הנער. ותאריכו ימים על הארץ שבסיועה הגעתם למדרגה הזאת. עד רבה, האחיזה בספירה העולם הבית, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר, ירשו ארץ עמך כולם. ירושת הארץ זה האחיזה בעולם הבא שלנו. כי האחיזה בארץ היא מעלה אותנו אל המדרגה של העולם הבא. אז מה לנו דווקא לאבד את הקשר אל הארציות? מה לנו לאבד את הקשר אל הגוף? למה? מה רע בזה? זה לא מפריע לנו למעמדנו המלא, אלא אנחנו יכולים בסיוע זה להגיע באמת לאיכויות הנשמתיות. זוהי המדרגה, ידמת הקודש. היא מצמיחה לנו את הקודש, מצמיחה לנו את העניין האלוקי, את הגדלות. ולא רק הרוחניות. הכל קודש פה, הסבא, הטבע, הסבא, הרעב. טובתה ורעתה תלויים בעניין האלוהי, לפי מעשיכם. ספירת החיים שלכם מתנהלת בעולם הזה כולה, בקונטקסט האידיאלי, המוסרי, הקדושתי, האלוהי. והטבע הוא קורלטיבי אל המוסר. אין פה טבע, כי הטבע כולו העניין אלוהי. הטבע כולו הוא נס. הטבע כולו, האקט של בריאת העולם, של החותם, של העניין האלוהי, הרצון האלוהי, המנחה את הכל, ככה הדברים מתנהלים בטבעם. לחיוב ולשלילה. שגם השלילה היא חיוב. כי רק מבליטה את הקשר שלנו אל העניין האלוהי. יהיו טובתה ורעתה, תלויים בעניין האלוהי, לפי מצחם. ואם מנהג טבע, נוהג בכל העם כולו. אבל אצלכם אין טבע. אך לא בכם, כי כל עוד שכינתי שורה בקרבכם. והנה למדנו שהעניין האלוהי זה מילה נרדפת לשכינה. השכינה שורה בקרבכם זה העניין האלוהי הדבק בנו. אז תראו סובע בארציכם. במה מתבטא שאתם תהיו דבקים באשם? אוכל. אתם מבינים? זה דומה למה שאנחנו מקרים ברמח"ל. פה באחד השיעורים אלה שהיו דיברנו על זה, על יצחק במדרגות הקדושה. אם אתם, אני מקווה שאתם כבר מכירים את זה ממסילת ישרים, לא מניח שנמצא פה מישהו שהוא לא סיים כבר לפני חודשים רבים את מסילת ישרים. אז על כל פנים, שם במדרגת הקדושה, אז שם המביא דורון לתלמיד חכם כמביא ביקורים, מנסח יין על גרונות של תלמיד חכם כמנסח יין לגבי האישי, כי התנועות החומריות הן גם כן קדושות. אתם תהיו לי ממלכת כהנים, גוי קדוש, סגולה מכל העמים. הסבא, זה נקרא שכינה. המעמד הגשמי, חקלאי, הכלכלי, הבריא של האומה, זו קדושה. גשמיכם יבואו תירוסו וארבציכם, גשמיכם יבואו כסדרם, לא יכחשו זמניהם, תגברו במתי מספר על אויביכם, ילכם מלחמות, נצחו. ובזה תדעו כי עניינכם נוהג לא לפי חוקי הטבע, כי אם לפי רצוני. אך בעובריכם על דבריי תראו רעה ובצורת ונגף וחיה רעה, גם בימים של כל העולם כולו שרואים בשלווה. ואז תדעו כי עניינכם נוהגים על איזה דבר עומד למעלה מן החוק הטבעי.
למעלה מהחוק
הטבעי,
פשוט לא על פי החוק הטבעי.
לא הבנתי.
הוא אומר פה פעמיים שתגברו לבריכם את המצפר או שתקנירו בו, כי אין עניינכם נוהג על המנהג הטבעי. הוא אומר גם על צד השתילה, ואז תדעו כי עניינכם מנהיג אותו דבר שהוא גדול מן העניין הטבעי, או למעלה לדעות.
פה הוא תרגיע למעלה, זה אותו דבר, אין הבדל, זה לא נוהג לפי חוקי הטבע, זה אין הבדל. עכשיו, הערה נוספת, ביחס לשאלתך, תראה, יהודי הדתות ואחרות, עשירים יותר ומשופעים מיהודיכם. אפשר להבטיח הבטחות וצ'קים אינסופיים, במיוחד שאתה לא צריך לפרוע אותם. אז אין שום בעיה לכתוב כל מספר שם. אבל, להגיד ולבצע, אז נחזור על הרעיון של, שכבר אמר אותו הכוזרי, כבר בסעיף קוף, ש... פה הכל, כל היהודים כולם מתבצעים. גם הגיעוד האלוקי הזה, עולם הבא, אין ספק, הוא חשוב. בהמשך הספר יסתבר שהוא יותר חשוב מעולם הזה. פה זה, עוד אפשר היה לטעות, להגיד, לא, עולם הבא, עולם הזה, הכל אותו דבר. אין בכלל מעלה לעולם הבא. לא, 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 לא לטעות, בואו נקדים את המאוחר ונגיד ונדגיש, ודאי שעולם הבא הוא יותר גדול מעולם הזה. אבל מכל מקום, התורה לא מדברת על היותר גדול, אלא מדברת על מה שאתה יכול לראות בעיניים, ועל מה שהוא יכול להיות עומד למבחן ויש לו כיסוי. ולא לא לטענות כאלה, שם כל דבר אתה יכול לומר. כל זה נתקיים. כל היהודים כלולים בתורתנו באו. אין לחוש איפה פן לא יוסיפו להתקיים. ויהודיה כולם של התורה יכללם שורש אחד, והוא התקווה להיות קרוב לאלוהו ולמלאכיו. כל העניין של התורה זה הדבקות באלוהו ובמלאכיו, כלומר בעניין האלוהי. זה המטרה, הייעוד העליון של התורה. הייעוד העליון של התורה זה לא הגמול בעולם הבא, אלא אפשר לנסח אותו פשוט יותר, הדבקות בעניין האלוהי. מסתבר שבעולם הבא יש דבקות בעניין האלוהי. זה חשוב בעולם הבא. אבל דבקות בעולם האלוהי, בעניין האלוהי, יש גם בעולם הזה. אז לאן תרע? אז זה העיקרון של התורה. יכללם, יהודי התורה כולם יכללם שורש אחד, והוא התקווה להיות קרוב לאלוהו ולמלאכיו, ומי שהגיע למדרגה הזו לא יראה מוות. נגיע למוות. נגיע למוות. זה בדיוק... המוות מפחית בדיוק כמו לידה לעובר. שלב זה אנחנו בהיריון. נגיע שעת הלידה, לידה. יש עניין לעובר, אם כל כך טוב בעולם הזה, אז למה להישאר בבטן? אין עניין לצאת מהבטן לפני שיגיע סוף זמן ההיריון. תבוא בכלח אלי כאבר ותשחק ליום אחר. המוות הוא לא מפחיד אותנו, ועם כל השלמות והאידיאליות המצפה לנו שם אחרי המוות, מכל מקום ביתו וזמנו, ועכשיו טוב לנו פה, ואין לקדם את התהליכים. הכל צריך להתקדם. אנחנו אוהבים את התהליך הטבעי כאשר הוא זה, בעיקרון הוא תמיד להיות קשור בקשר החיים עם העניין האלוהי. מי שהגיע למדרגה הזאת, חוץ מכל הטוב בעולם הזה, אין לו שום פחד מעולם הבא, מהמוות, ותורתנו הראתה לנו זה במראה עיניים. כן.
איזה מסתדר עם מה שהרוחה כותב, שכל עניין זה להתענג על השם בעולם הבא? זאת אומרת, כל העניין של העולם הזה זה להתענג על השם בעולם הבא.
לא מסתדר. השיטה אחרת.
או שאי אפשר להגיד שזה אותו עניין.
לא, אין לי צורך, לא. שתי הסברות, עכשיו לא לומדים רמח"ל, עכשיו לומדים כוזר. רק הייתי שמח לו היה פה אורות. כבר אני מוכרח להגיד לכם, חדר תקין אני נוהג להגיד, זה חדר שיש בו אורות ותנ"ך. זה לא עושה את זה לחדר תקין. לא, אני לא צריך עכשיו תנ"ך, זה משום שהחדר, החדר צריך תנ"ך, אבל החדר גם צריך אורות, זה מבחינה בסיסית. אני רוצה להקריא לכם את הרב בתור תלמיד, תודה, בתור תלמיד של רבי יהודה הלוי. תראו איך הרב מנסח את הדברים בלשונו, ועל ידי זה, זה שזה שייך למישהו, עכשיו פה איזה עבדה, לא נגיד, לא מגביע את זה, שלא יתחייב בהשבת הלידה. על כל פנים, הרב פה מנסח את הדברים, ותראו על ידי הניסוחים של הרב, שנכון שהם יותר קשים. מה שכתוב פה הכל ברור, אני בא להסביר דבר ברור על ידי דבר לא ברור. אבל אני לא רוצה דברים שלא יעשו, כי אני רוצה שקצת יהיה לכם לא ברור. זאת אומרת, אני קצת חושש שזה ברור לכם, עדיף לי שיהיה לכם ברור שזה לא ברור, אז יש סיכוי שהדבר מתחיל להתברר. כי באמת אני מנסה להגיד לכם, לא רק בואו ראו איך שהרב אומר את אותם דברים של הכוזרי, אלא בואו ראו איך שהכוזרי הוא אומר את אותם דברים של הרב. אם אתם לא מבינים את הכוזרי כמו הדברים של הרב, אז אתם לא מבינים את הכוזרי. ומכל מקום, באמת בשביל להבין טוב את הרב, הייתי צריך ללמד אתכם את כל מהלך ההסבר, וזה באמת משימה חשובה, אולי יום אחד תעשה, אבל אנחנו לא נעשה אותה עכשיו. אבל איכשהו כמה מושגים אולי נוותר על הבנתם, ורק אינטואיציה כללית, הרגישה כללית, ואת הרוח של העניין פה, אני מקווה שבכל זאת תבין. אני קורא ממהלך הידרת בעמוד קופיות קופיות א'. הידעה האלוהית בתור נשמת האומה הולכת היא מן הכלל אל הפרט במהלך של אור ישר. כלומר, אני אשיב לכם קצת, אני לא ממש מסביר לכם עד הסוף, אבל פשוט להקפיץ אתכם על המכונית. הידעה האלוקית, התוכן, אתם יודעים מה, בואו אני אגיד לכם דבר לא טוב, אבל מספיק טוב לנו, השכינה. בואו תעשו בין מושג הידעה האלוהית למושג שכינה שלנו פה, תעשו מזה זיהוי, למרות שאין זיהוי בין הדבר, אבל אם יעשכם זיהוי עכשיו, ככה תבינו כי לכתוב הידעה האלוהית בתור נשמת האומה, בתור מה שמחיה את האומה, הולכת מן הכלל אל הפרט במהלך של אור ישר. זאת אומרת, כתוצאה מהתחושה הקולקטיבית, מהרוח הלאומית האדירה, היחידים נסחפים ברוח הגדוד הזאת, ברוח העם הזה, בצורה עצומה. יסוד התגלות פועלה של האידאה האלוהית, של השכינה, הוא ודאי יסוד הכלל. שם מופיעים העוצמות, שם מופיעים ההרגשות, שם מופיעים האיכויות. אבל מאושרה של האורה האלוהית הרבה הזורמת בקרב הכלל ומלבבת וזוהרת בגילוי ובבליטה רבה ברישומה הרוחני של האורגניות המלאה המיוחדת שלו, מתמלא הפרט שהוא חובר על הכלל ושהוא חלק מחלקיו מילוי שלם וגמור. בצורה פשוטה, עוצמת החיים הגורמת לרוממות רוח, תחושה אדירה כזאת של חיים. שוב, אני אתן לכם מין משל כזה בביטוי הזה, כמו רוח היחידה שסוחפת את הפרטים של היחידה למין מין תחושה אדירה כזו, אבל פה זה בעוצמות הרבה יותר אדירות והרבה יותר גבוהות והרבה יותר מוסריות והרבה יותר קדושות, אבל שנמצא בכלל בעוצמה אדירה שזו השכינה. אז כל יחיד שהוא פשוט מחובר אל הכלל ושהוא חלק מחלקיו, הוא מרגיש את עצמו כמו שאצבע מרגישה בגוף, באישיות של בן אדם. ככה הוא חש כל יחיד ביחס לכלל. אז הוא פשוט משם מוצא טעם ותוכן משמעות במילוי שלם וגמור של חייו. על במותי אב דורך את ההוראה הכללית הזו, ואינה זקוקה לדבר על דבר קבלת פרט של היחידים הפרטיים שלה. באותה תקופה של התנ״ך, גם בזה אני מקדם עניינים, לא בכדי לא שייך שידבר משה וידברו הנביאים, שידברו אם תשמור את המצוות. אז אתה תגיע בעולם הבא שהוא הטרקלין לעולם הזה שהוא הפרוסדור, תגיע וכו'. כל הדיבורים האלה לא בכדי מעולם לא נשמעו בתקופת התנ״ך. למה? כי לא שייך לדבר על זה, פשוט לא שייך. בדיוק כמו ש בדיוק כמו, אתן לכם משל עלוב, אבל אני ממשיך מהדברים הקרובים אלינו. אתה יוצא למבצע עם היחידה שלך, אז אתה כולך בתחושה אידיאליסטית של מסירות הנפש פה על העניין שלנו, שאנחנו נצליח פה, או שחוזרים והצלחנו, תופסים כמה חוזרים הביתה עם כמה צלבים על הקנים, ויודעים שחוסלו פה כמה מאורות צפעונים כאלה. אז אומרים, עכשיו אם כל אחד יבוא להגיד, תשמע, אתה תקבל בסוף, אתה תרוויח מזה, כי יוסיפו לך בתיק אישי ציון לזה, ואתה תתחיל להרגיש, מה שייך עכשיו? שמחים, הצלנו את המדינה, מי אני לא יודע. אז מה שייך עכשיו לדבר על זה שאני שינו שתקעתי טוב פה במבטע, עם זה אני אשמח? זה לא שייך עושה. אז אינה זקוקה לדבר על דבר קבלת הפרט של היחידים הפרטיים שלה, שיסוד חייהם הוא שלם רק לפי אותה המידה שהם חשים את התמלאותם כולם בחיי הכלל. כי הצדים הפרטיים פשוט לא מעניינים אותם, זה מתחת לרמה שלהם. הם נמצאים בתודעת הייעוד הלאומי הכללי. הדבר הגדול הכללי של והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוקים ואתם תהיו לי לעם, שנותן עוז ועוצמה בתוך כל נשמה יותר מכל מה ששום אמת קנויה בדרכי היגיון תוכל לתן, הוא יסוד הכל. בוא אני אוכיחה שיש עולם הבא. יש אפשרות לוגית פילוסופית להוכיח שיש קיום לנשמה אחרי המוות. מי שבקיא בפילוסופיה היוונית, באידיאולוגים של אפלטו, יש שם הוכחה, אפשר להוכיח לוגית חייפיפיה. אז בסדר, אז אני בטוח שיש עולם הבא, וסביר שיש שם גם טוב וכדומה ועוד. אבל מה זה? מה המקום של דיבורים על עולם הבא והוודאות הלוגית שקיים דבר כזה לעומת עוצמת החיים המלאה של תחושת החיים, אתם מבינים, של אמת דוד ושלמה, של השכינה שחיה בעם ישראל, של ספרת החיים המלאה של האומה, של תחושת הרוממות והאידיאל והצדק והטוב והיופי והבריאות וזרמי החיים והפסטורליה והניסים והנפלאות שטבעיות החיים כולה שופעת מהם על ימין ועל שמאל, עם הנבואה והמלכות והמקדש והסנהדרין והחקלאות. כל זה פשוט. כל פנים, הממדים האלה, התהלכתי בתוככם, הייתי לכם אלוקים, אתם תהיו לי לעם. זה פשוט מעליב לדבר ליד משפט כזה, הוא בעולם הבא. אז אתה תרוויח כך וכך, תיגמל כך וכך. אז לכן אין דיבורים על זה בתנך. כל הדברים האחרים המתפרטים והולכים בעתק הרעיון מעט או הרבה מזיב ההורה העליונה הזאת, הם רק מסובבים ממנה ובאים, הם רק סובבים ממנו ובאים על ידו. זה הרעיון, זוהי המחשבה היסודית, זוהי האידאה, זה תחושת החיים העליונה שמניעה את הציבוריות בישראל ומתוך כך את היחיד בישראל. וכל מה שעושים בחיים, בכל התחומים כולם, זה פועל יוצא של התודעה הזאת. תחושת השליחות הלאומית של הלאום כלאום ותפקודיו כלאום, שממלאת את התודעה עד הסיבה שבגללה אדם מכין לעצמו ארוחת בוקר בבוקר. כשהנשמה העליונה האלוקית הזאת מחיה את האומה, היא מתרוממת בגודלה ובתעופת רוחה מעל כל הגבולים וההבדלים הפרטיים המחלקים בין המצבים השונים של החיים. חיים במצב של לפני שהייתי בהיריון, בתמימי. אחרי ש... זאת אומרת, במצב שאני בהיריון, אחרי שיצאתי מרחמי, תקופה שאני כאן, בתקופה שאני אחר כך במצב צבירה הבא, כל זה מה נקרא, כל המצבים השונים האלה, זה מה שנקרא, מצבים שונים של החיים. סך הכל, יש חיים בגיל 5, יש חיים בגיל 50, יש חיים, יש חיים בלי גיל. זאת אומרת, תשובל בגיל, אלי כיף. על כל פנים, כל מיני חיים יש. על כל פנים, במצב הבריא של האומה, שהנשמה האלוקית הזאת, אם חיה את האומה, אז כל רעיון לא יוכל לבוא אז על דבר חילוק שבין חיי עולם הזה, לחיי עולם הבא, עולם הזה, עולם הבא. חיים, מה זה? מה זה מצלנו? במעמקי כל נשמה מוטבעת היא הידיעה שלפני ההורה האלוקית גבולים ומעצורים, שהחיים האלוקיים אינם נפסקים עדי עד, ואינם בעולם הזה ובעולם הבא. ומה נעשה בעולם הבא? לא יודע. בוודאי מוצאים הם להם בכל מצב של חיים את נאה. היינו דנים, היו דנים שני תאומים ברכת. מה נעשה בעולם הזה? לא יודע. לא יודע מה נעשה שם. אבל יתם. אני כל פנים, מה צריך לדון פה עכשיו, מה יש שם? נחיה ונראה, או נמות ונראה. כל פנים, מה יש לדון? אין מה לדון, אין מה לדבר, לכן אין דיונים. לכן התנך בלי דיונים על הנושא הזה. אבל אין כל רעיון הולך אפילו למצוא צורך לצייר את האופי המיוחד, הקונקרטי של אותם חיים. איך זה? מה עושים שם? אם זה כך, אם זה כך. שאין לנו מהם, אלא רק מושג כללי. אנחנו באופן כללי יודעים יש עולם הבא, יש חיים אחרי המוות. יש לנו מושג כללי על דבר הווייתם. אבל מה זה? לא יודעים. לא יודעים ולא מעניין לדעת. זה הנקודה החשובה. כמו שאין לנו שום מושג, יש עוד כל מיני דברים שאין לנו שום מושג מהם. ולמרות שאין לנו שום מושג מהם, זה לא מערער כהוא זה על הוודאות בעצם הקשר המוחלט שלנו עם זה. כמו שאין לנו גם שום מושג, למשל, מההורה האלוהית. מה פירוש המילה הקדוש ברוך הוא? זאת אומרת, מה זה? מה זה המושג? על מה אנחנו חושבים? כי אם אין לנו שום מושג, ועדיף שאנחנו לא נחשוב על זה, כי אם, אז מה הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא? מה הקשר? אנחנו חשים את מציאותה של ההורה האלוקית ומתענגים מזיבה בכל עומק נפש ורוח ונשמה. אנחנו חיים, החיים שלנו זה היחס שלנו קדוש ברוך הוא. אבל מה זה? אנחנו לא, אין לנו מושג. זה מושג שאנחנו קשורים אליו בכל עצם הוויית חיינו, בכל רובדי חיינו, נפש, רוח ונשמה, בעצם הווייתנו, אבל במודע, במודע אינטלקטואלי, מחשבתי, קונקרטי, מושגי, אין לנו אף מילה. וחי, אתה דומיה, אלוקים מציאים. אבל זה שאין לנו אף מילה, זה לא עושה אותנו לא קשורים אליו בעצם היותנו חיים. כי חיינו זה הקשר לאלוקים חיים. אז הנה, גם אלוקים אנחנו, אין לנו אף מילה ביחס אליו. וקשורים בכל הווייתנו, גם לעולם הבא, אין לנו שום מילה ביחס אליו, לא מעוניינים במילים ביחס אליו, אלא אנחנו קשורים בכל הווייתנו, ונגיע לשם בעצם הווייתנו. וזו האוריינטציה של היחס אל המוות, אל החיים, אל העולם הבא, אל הגמול בעולם הבא של התנ"ך. לאוב, אלא שביטחון הפנימי והתעוררות הכללית הם כל כך עזים, התוכן, המיצוי, תחושות החיים, הביטחון וההתעוררות הכללית של התודעות הלאומיות הכלליות הם כל כך עזות, נעימות ואדירות, עד שאינן מפנות כלל את המחשבה הכללית החיה בכל עוזה והדרה לדבר על דבר, לדבר על אודות מצבים כאלה. למה סך הכל שאתה עוקב אחר הספרות, האומנות, ההגות, השירה, הפילוסופיה של תקופת התנ"ך? למה? תזכירו משהו לרפואה. דברו, כי עסוקים בדברים כל כך מרתקים, אתם מבינים? זה כמו, לא יודע מה, אתה באמצע החתונה. אז בואו נדבר על מה יהיה כשנצא לפנסיה. בסדר, נצא לפנסיה, אבל עכשיו, תאמין לי, איזה מין רעיונות? אין כוח לדון על זה, אבל לא עכשיו, אתה יודע מה, נדבר, אבל לא עכשיו. על כל פנים, מה עכשיו נדבר? אנחנו באמצע החתונה בעולם הזה. אז מה יש לנו לדבר על העולם הבא? אז לכן זה פשוט לא אסתטי. אז על כן זה לא מופיע, לא מופיע בהגות, בספרות וכו'. אל תיתו, זה לא הכוונה, זה לא מופיע בכלל, כי מובן מעיניו בלוח. היה כשחב זה מימן הר... אדוני המלך ואותיו, הייתה נפש אדוני צרועה בצרוע חיים את השם אלוקיך ומנך נפש אויביך יקלנה מכף הקל. ברור, מובן מאליו. מי יודע, נפש האדם, אולי למעלה, נפש שבהמה יורדת היא למטה לארץ. בסדר. שאול ואב אדון נגד השם, אף כלבות מן אדם. אל תאמר שאול בית מנוס לה. יש ביטויים בהגות, בספרות, ויש עולם הבא מפורש בעולם הזה. בתנך, רק הוא לא תופס מקום, אין לו משקל, הוא לא מרכז, מעולם לא שמעת על הרעיון, שמע, כדאי שתתחיל לעשות פה משהו כדי שתגיע לעולם הבא. הרעיון כזה אף פעם לא נזכר בתנך, זה נזכר אחרי התנך. הוא חזל, אנשי כנסת הגדולה, ראשית ימי בית שני, זה עולם הבא, אין גם מילה כזאת עולם הזה בתנך, אין עולם הבא בתנך. היה כשחה, איך אומרים עולם הבא בתנך? ארץ. איך נקרא למות? אינני נאסף אל עמי. זה נקרא למות. אינני נאסף אל אבותיי. על כל פנים, זה המושגים, זה האוריינטציה. וזה בריאות. והשאר זה קטנות. עד שאינם מפנים כלל את המחשבה הכללית החיה בכל עוזה והדרה לדבר על דבר, על אודות מצבים כאלה, שהדיבור הפרטי, הקונקרטי שבהם מוכרח הוא כבר להתאפס באותה הקטנה של דאגת הפרט, אתה מתחיל לחשוב על זה, אתה מתחיל לחשוב באופן אגואיסטי. עליי, מה הקראתי, למי אני עמל וכו'. אבל זה לא הייתה ספרת החיים שם. כי האורה האלוקית המפולשת באוצר הכלל מכה גליה ברוב אומץ באין שום, באין צורך לשום חשבון של שלי ושלך. עולם הבא, נחלה דניך תשקף, כל צדיק יש לו עדן בפני עצמו, עדן ועדן בפני עצמו, צדיק נכבה מחופתו של חבר, אבל זה סיפורים שהם גלומים בתנך במילה עדניך. אבל לא מתעסקים בזה. ואותו העוז האלוהי המרהיב, השורה באומה כולה, שהוא מתבלט על ידי מילוי כוחו האלוהי בכל רגשות לבבה, בנטיותיה הפוליטיות, בקומוניותה הפנימית, ובהתפשטותה הגיאוגרפית. הוודאות בתחושה של בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם, והוא איש מפניכם, גויים ועצומים מפניכם, כל המקום אשר תדרוך כף רגלכם ולכם יהיה. זה הסגנון של התנך, וזה מה שמעניין. ויש בו תוכן של צדק ומוסר וודאות בהבאת הטוב לכל, הוא מתעלה מאליו בתמצית המוסר הפנימי הרבה יותר. זאת אומרת, לפעול במסגרת תנועת חיים כזאת זה מעשה שחופר את העתיק בפני הטוב האלוהי שמתגלה בהוויה באופן אינסופי, באיכותו ובכמותו, ומתוך כך הוודאות שזהו המעשה שלא יכול להיות נעלה ממנו בהשתלבות בתנועת החיים הישראלית הזאת, היא מבדלת את הצדק ואת הטוב ואת המוסריות במפעל החיים האישי, ונותנת מוטיבציה לבן אדם להתמסר באופן טוטלי לאידיאל הזה, הרבה 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 יותר מכל מה שתוכל לתן כל השקפה פרטית עמומה של חיי הפרט שלך למיטת בשר. תקופות מאוחרות ואימורים תשמע בעדה, אתה רוצה להגיע למצב שתהיה במצב תקין שם בעולם הבא, תעבוד קצת בעולם הזה, תשקיע, תאמץ, הכל הולך חוב גלו, תרגל, פה זה פרוסדור. הרעיון הזה, לא שהוא לא נותן מוטיבציה, הוא נותן מוטיבציה, הוא יכול להוות את התשתית המוסרית לעם שלם לאורך אלפי שנים, ומכל מקום הוא נמוך בערכו מהספירה שבו העם הזה היה מונע בתקופה ששם עוצמת החיים הממשית הייתה ממלאת אותו. ומתי שהמהלך הראשי היה חי, אז מה לך להדליק נר בצהריים? ביחס לעולם הבא אין העין ויתר החושים שורשי שאיבת המושכלות שולטים שם בעולם הבא, לסמנם באופן גלוי ומבורר שיוכל להופיע נערה עצומה בדוגמתה של אותה הוראה אלוהית המוחשת בכל עוז חיי הלאומיות הכללית, בכל נכסי המוחשים ורוחניים, בבליטה חריפה מרוממת הרוח ומעולתו חיים. כשאתה חי בממלכת שלמה, אז זה לא אומרים לך תיאוריה, זהו, החיים שלך, תראה איך האימפריה הזאת, בכל המובנים כולם, הרוחניים, המוסריים, הקדושתיים, החוכמתיים, הכלכליים, הצבאיים, החקלאיים, האינטלקטואליים, הכל. תראה את העוצמה, זהו, זה החיים הישראלים, זה התגלות כבון השם. תראה את הנבואה פה, תראה את המלכות פה, תראה את היופי פה, תראה את הטבעיות פה, הכל. אז מה לעומת ספרת חיים כזאת? צבע, צליל, תחושות, ממשות, פשטות של חיים כאלה, מה כל התיאוריות יכולות לעשות? מה מקומם? אז מה? אז אין עולם הבא בזמן בית המקדש. מה שאין צורך להרחיב ולפרט, זורח ומעלה. אנחנו חושבים שכיוון שזורח את השמש, סימן שאין כוכבים, אבל לא רואים אותם. זה אומר שאין כוכבים יותר גדולים מהשמש, אבל לא רואים אותם. אז בוא נדבר על השמש ומה שתחת השמש. לא מכחישים שיש כוכבים יותר מהירים מהשמש. העירה העליונה הכללית הזאת של האומה היא מתעלה לחיי נצח באלוקים עליון מעל כל גבול זמן ומקום בעוז חיי עולמים בשבעת השלמות והיכולת המלאה לאין חקר, ועל ידה, על ידי התודעה הלאומית הכללית, מתנוצצות גם ההזרחה של אותן האמיתיות הפרטיות הצפונות בגנזי אוצרות החוכמה העליונה. יכול להיות שהנביאים כל מה שבניהם הרוחניים לדורות עולמים הלכו ופרטו אחר כך על ידי רבנן ותלמידון בדורות עם ישראל, ידעו גם הם. אבל לא מצאו לנכון, זה לא הגיע עד לכדי ספרות. אכן חשקת הלילה היא שגרמה להרחיב את חוג הרעיון של האדם. האמת היא שסיימתי מה שרציתי להגיד לכם, אבל קצת אני אתן לכם. גם עד כאן זה המקבילות המלאה למה ש... כך צריך להבין את הקוזו. עכשיו אני אוסיף לכם עוד קצת לשלמת התמונה מהרב. שהכוזרי פה לא אומר את זה. אבל חשקת הלילה היא שגרמה להרחיב את חוג הרעיון. זה קצת בזאת גם תשובה לך. כלומר, אם הבנת את כל מה שאמרתי פה, אז יש גם תשובה לעם. אבל חשקת הלילה היא שגרמה להרחיב את חוג הרעיון של האדם, באיפה עין השמיימה, על מרחבי אין קץ בעולמיהם. חשקת הלילה לימדה אותנו על כוכבים, וחשקת חורבן בית ראשון וסילוק השכינה העליונה, האידאה האלוהית, מהתגלות בהווה באוצר החיים של האומה, היא שגרמה להרחיב את אופק המחשבה של האומה ולהדנה בנסיעת עין למרחקים, ולפרט את מה שהיה גנוז ובלוע בזיו אורו של הכלל כולו. הלימודים הגדולים והעמוקים המתפרצים למעלה מהחושים והגבלותיהם, ונושאים דעם למרחקים על אותם הגדולות של חיי העולם הבא ותחיית המתים. גם תחיית המתים לא בקושי מוזכר בתנ"ך. מוזכר. רבים משני אפר יקומו, בקיצו. אבל או בפתחי קברות החם עמי, ועל איתי אתכם על אדמת ישראל, קטיתי רוחים בכם וחיתם, תחיית המתים הלאומית, תחיית המתים האישית. נזכר, אבל זה לא הרבה בתור מטרת החיים, האידיאל, לא. זה שוב, כמו עולם הבא, זה דבר זניח בתרבות. ובכלל חיי הנצח בכללם, לא כל כך נוהגים לדבר על זה, כי נצח ישראל לא ישקר ולא ינפן, דווקא בתקופה הזאת זה... המטבע הזאת נוצרה, אבל במשמעות של נצח ישראל, העניין האלוהי החי בישראל, הוא מתגלה במלכות ישראל ויעודה הנצחי, בצורה ממשית. בכל מקום כלול בזה גם את חיי הנצח. בכל חליפותיהם ושינויי צביוניהם, אלה אשר היו מקודם כניינן של יחידי סגולה, נעשו אותה לקניין כללי לאומה. על אדם שאפה רוח, הם המשיכו לה את האורה האלוהית במובן רחב ונהדר, החובק מזו וזו עולמי עד ונותן מחייה לרעיונות המתנסים שרגיקר של ההגבלות הקושיות צר להם. טוב, עד כאן להיום.
בימי התנך והתגויים הם אותם שני עניין על הרבה, כי הם גם היו בספרת חיים שלכאורה מחכת להם. בצד שני זה לא חיים שלו.
אה, כאן כף דלן כף דלן תמוז וזה
בזאת אנחנו נכנסים באמת לסוגיה החותמת את מאמר ראשון. זה סוגיית העולם הבא, או בניסוח הכוזרי, הלא יהודי הדתות האחרות עשירים יותר ומשופעים מיהודיכם. כלומר, הייעוד, היעד, המיועד, מה שמעוטד להיות. המבוקש והגמול בעולם הבא. וגם פה, בואו אני אקדים את הדבר הכי מאוחר. גם פה אנחנו נגלה שיש פה תפוחי זהב ומשכיות כסף. שמשכיות הכסף זה הנושא שעכשיו הזכרנו. אבל ילך להתברר לנו בצורה מפורשת. זאת אומרת, לא בתוך דיוקים ואין מה דבר, אלא איך להתברר שהסוגיה הזאת שכשהיא לעצמה היא, איך אני אציג את זה בצורה יותר ברורה, אציג את זה בתור קושיה. בסדר, מפה ועד סוף המאמר תתברר לנו היחס לעולם הבא, היחס ליהודי היהודים, יהודי הגמול בעולם הבא. סוגיה מרתקת, אין ספק, רק אציג את זה בצורה, אם מותר להקשות, אז רבנו, מה זה מעניין אותנו פה? מילים אחרות, מה זה קשור? מה זה קשור למאמר ראשון? או למה זה חשוב שנשמע פה? אם תגיד, זה דרך אגב, בגלל שהסברנו פה על הנבואה, אמרנו שכל מי ששומע את הנביא ודבריו האלוקיים, אז מתחדשת לו רוחניות בשעת ההתקרבות אליו, והוא בעולם הבא, בעולם הזה, בעולם הבא. אמרתי בעולם הבא, בוא אני אסביר לך מה זה עולם הבא, הזכרתי לו עולם הבא, אסביר את כל הסיפור היהוד, עולם הבא. נו, בסדר, אנחנו כבר התרגלנו לא לקנות תירוצים כאלה. וזה בעצמו מה שבעצמו אומר לו, יש פה דברים בגו, ויש פה דברים מן הסתם הרבה יותר חשובים. ובאמת מה שילך מתברר לנו שזה נספח מהותי, או לא נספח, זה המשך העניין המהותי של של הליבה הפנימית של כל ה של כל מאמר ראשון. שמה היא הליבה הפנימית של כל מאמר ראשון? מה הולך ומתברר לנו במאמר ראשון? הולך ומתברר לנו במאמר ראשון מתחילתו ועד סופו, זה העניין האלוהי החי בישראל, האידנטיות, הזהות, האחדות המוחלטת שבין החיות הישראלית והתגלות המגמה האלוקית, העניין האלוהי. והסוגיה הזאת של עולם הבא היא תפוחי הזהב שלה, זו הנקודה הזאת.
שום הזהות בין ישראליות לעולם הבא?
טוב, זה כבר נע, אתה כבר רוצה להבין גם את הפרטים. אמרתי עכשיו, מה שאני קיוויתי שתבין מדבריי, זה שיש פה תפוחי זהב ונפיות כסף. נפיות הכסף זה דיון על עולם הבא, תפוחי הזהב זה דיון במישור אחר. בא להגיד לך, להעביר לך את המסר, את ה, להמשיך להעביר לך את הזהות של העניין האלוהי עם החיות הישראלית, שזה דבר אחד מוכלל. זהו, שמעת שיש פה מסרים כפולים, שני רמות של דיון. עכשיו אתה רוצה לעשות את המשקיעות הכסף עצמם לתפוחי הזהב. שאתה צודק, שאתה לא צודק. לא יודע, אני חושב שאתה לא צודק, אבל נראה כבר בהמשך. אמר הכוזרי, ולא יהודי הדתות האחרות עשירים יותר ומשופעים מיהודיכם. אמר החבר, אך כל אלה יהודים לאחר המוות ובחיים אין דבר מהם, ואין גם דבר אשר יורה עליהם. טוב, אני מבטיח, המבטיח, אם אתה רוצה להבטיח הרבה דברים, מה שנקרא רוצה לשקר ירחיק עדותו. אין בעיה להבטיח עולם הבא, אפשר להבטיח בקלות רבה. מאחר ש אומרים אף אחד לא חזר משם, החופש לדבר עליו הוא לא עושה רושם לא מובן. אמר כוזרי, נכון הדבר, עדיין לא ראיתי איש מן המאמינים ביהודים הם מתאווה מחשתם, ולהפך, אילו יכול לתחותם ולאחר בועם לאלף שנים ולשאר עד אז בכלא החיים עם כל יסורי העולם הזה, ואם יצבון אשר בו היה בוחר בכך. אם כל כך טוב בעולם הבא, יאללה, תעברו כולכם שם. אמר החבר, אך מה לדעתך יאמר האיש שראה בעיניו את המעמדים הגדולים בהם נגלה כבוד מלכות שמיים? אמר הכוזרי, זה בלא ספק יתאווה כי תהיה נפשו תמיד נפרד ומחושה ותשאר תמיד נהנית מן הזיווהו, איש כזה ודאי, ודאי מתאווה למות. אמר חבר, בוא נחזור למה שדיברנו, כי אמרתי לך שמי ש שמי ש נפגש עם הנביא, אז באותה שעה תתחדש לו רוחניות, והוא נמצא בספירה כזאת, בדבקותה, בהשתקקותה אל הדרגות האלו, בדבקותה, בענווה, בטהרה, עד שזוהי הגדולה הנראית והאור הבהיר של מה שנגמלים בעולם הבא. אז מישהו עוד היה בשיא המעמדים האדירים האלה של מעמד הר סיני, היה בעולם הבא שהוא היה כדוגמתו, אז לכאורה ברור שהמעמדים הגדולים האלה, אז אין ספק שהוא לא ירצה לחזור לחיים. יש כזה, ודאי מתאבל אמור. אמר החבר, לא חבר, לא נכון. יהודינו הם כי נדבק בעניין האלוהי על ידי הנבואה וכל הקרוב לה, וכי התחבר העניין האלוהי בנו באותות גדולה ומראות כבוד ומפלאות. ולכן לא נאמר בתורה, אם תעשו ככל המצווה הזאת, אביכם אחרי מותכם אל גנות ואל מקום תענוגות, כי אם ביתם לי סגולה, ואני אהיה לכם לאלוהים ואנהיגכם. אנשים מכם יהיו עומדים לפני ועולים השמיימה, ואותם שיהיו מתהלכים בחייהם בין המלאכים. המלאכים יקראו לכל אחד מאלה בן אדם, להבדיל בינו לבינם. ואף מלאכי יהיו מתהלכים בקרבכם בארץ, ותראו אותם בבואם בודדים ומחנות, לשמור עליכם ולרחם לכם, ותאריכו ימים על הארץ שבסיועה הגעתם למדרגה הזאת, היא אדמת הקודש, ויהיו הסבה בארץ הזאת ובאהבה, טובתה ורעתה, תלויים בעניין האלוהי לפי מעשיכם. והם מנהג הטבע נוהג בכל העולם כולו, אך לא בכם. כי כל עוד שכינתי שורה בקרבכם, תראו סובה בארציכם, וגשמכם יבואו כסדרם, לא יכחשו את מניהם, ותגברו במתי מספר על אויביכם, ובזה תדעו כי ענייניכם נוהג לא לפי חוקי הטבע, כי אם לפי רצוני. אך בעובריכם על דבריי, תראו רעב ובצורת ונגף וחיה רעה, גם בימים אשר כל העולם כולו שרוי ושלווה. אז תדעו כי ענייניכם מונהגים על ידי דבר העומד למעלה מן החוק הטבעי. וכל זה נתקיים, כל היהודים הכלולים בתורתנו באו. אין לחוש אפוא פן לא יוסיפו להתקיים. עכשיו יש פה כישלון מתרגום, ובמקום המילים לעומת זה כל יהודי הדתות האחרות, להכניס את המשפט הזה, את כל המשפט הזה סוגריים או למחיקה או מה שאתם רוצים, ובמקום זה יש את המילים באבן תיבון וייעודיה כולם. וייעודיה כולם, וזה בקריאה ראשונה אתם רואים שזה פשוט שיפוך משמעות מוחלט של המשפט. וייעודיה כולם מכללם שורש אחד, והוא התקווה להיות קרוב לאלוהו ולמלאכיו, ומי שהגיע למדרגה זו לא יראה מוות. שוב, המילה לא כן, למחוק, ובמקום זה שיהיה כתוב ותורתנו, למחוק את הסימן קריאה, כבר הראתה לנו זה במראה עיניים. במקום המילים, היא מוכיחה את יהודה. ותורתנו כבר הראתה לנו זה במראה עיניים. במקום המילים קיצור, לעשות מתורתנו עם הוכחה את יהודה במראה עיניים, לכתוב, ותורתנו כבר הראתה לנו זה במראה עיניים. משל, למה הדבר דומה? לחברים שחנתה שירתם במדבר, ונפרד אחד מהם, והלך להודו, ומלך הודו קיבלו בכבוד רב, ומשנודע לו, כי הוא אחד החברים ההם. כי המלך הכיר את אבותיהם, והיו אוהביו, ויתן המלך בידו מתנות יקרות למען יסתען אל חבריו וילבישו בגדי חמודות וישלח אמו מכבודתו אנשים שלא היה עולה על הדעת כי יצאו מלפני המלך וילכו אל המדבר ההוא. אף ציווהו על מעשים אשר יעשה וחרת עמו ברית על פי הקיבל עליו האיש לעבוד את המלך. והנה זה שב האיש אל חבריו בלוויית צירי מלך הודו, וחברים סמכו בצירים וחלקו להם כבוד ויקר ובנו להם ארמון לשבת בו. ברבות הימים התחילו החברים ההם שולחים איתם שליחים להודו למען יראו שם את פני המלך. דבר זה עלה ביד השליחים על נקלה, כי דאגו להם צירי המלך אשר הוליכום בדרך הקרובה והישרה, ובשובם ידעו כל החברים כולם כי כל הרוצה להגיע להודו קל הדבר מאוד עליו אם רק ידבק מעבודת המלך ויכבד את ציריו ומוליכים אותו אל המלך. נתה לא שאל איש מה העבודה הזאת לנו. הסיבה הייתה ברורה לאין כל להידבק למלך, כי הדבקות בו היא העושר. ונמשלו, החברים הם בני ישראל, והתייר הראשון הוא משה, והתיירים האחרים הם שאר הנביאים, וצירי מלך הודו הם השכינה והמלאכים ובידי החמודות, הם האור המושכל אשר העיר את נשמת משה בנבואתו, והאור המורגש, עדיף שיהיה כתוב מורגש במקום האור הנעלה, זה לא טעות כל כך, אבל זה פשוט אסתטית, נדבר על זה בקריאה השנייה. והאור המורגש אשר קרן על פניו, והמתנות היקרות שנשלחו אל החברים, הם שני הלוחות ועליהם עשרת הדיברות. לא כן בעלי הדתות האחרות, הם לא ראו דבר מכל זה, וכאילו נאמר להם, קבלו עליכם לעבוד את מלך הודו, כמו שקבלו עליהם החברים ההם, ואז תקרבו אל המלך אחרי מותכם, ואם לא תעבדו, וירחיקכם המלך ואנשכם אחר המוות. ויחד אם הם אמרו, מעולם לא בא אדם אלינו לספר לנו כי יום אותו הוא נמצא בגן העדן ובגיהינום. אולם רבים העדיפו לשם השמירה על המקובל ועל הסכמת הציבור לדעה אחת לקבל אליהם את העבודה ההיא, אך תקוותם לשכר זה חלשה הייתה בנפשם. רק לפי חוץ הופיע כחזקה ומקוימת, כי באמונה ההיא היו מתכבדים ומתפרים על פני ההמון העם. אמנם יוכלו אלה להתפאר בשכר אשר לפי טענתם יעלה בידם אחר המוות על פני האנשים המגיעים לשכר זה בחייהם, הן טבע הנביאים וחסידים קרוב יותר לקיום הנצחי מטבע מי שלא הגיע למדרגה זו. טוב, בואו נראה את זה. אז כן, אמר הכוזרי שמי שנפשו תהיה נפרדת מחושיה ונהנית מהזיב ההוא, איש כזה ודאי מתאבל למות. אמר החבר, לא כן. לא. המפגש הנבואי, רוממות הנפש, רוח, נשמה, הנבואי, היא לא גורמת לשאיפה למות. למרות שנמצאים בספירה של עולם הבא, זה אמת. אבל אין שום עניין להגיע למצב הזה מבחינה פיזית. כלומר, לשבוק מהמערכות הפיזיות. לא כן. יהודינו הם כי נדבק בעניין האלוהי על ידי הנבואה וכל הקרוב לה. וכי יתחבר העניין האלוהי בנו באותות גדולה, במראות כבוד ובנפלאות. ולכן לא נאמר בתורה, אם תעשו ככל המצווה הזאת, אביכם אחרי מותכם אל גנות ואל מקום תענוגות. כי אם ויתם לי סגולה, ואני אהיה לכם לאלוהים ואנהיגכם, ואנשים מכם יהיו עומדים לפניי ועולים השמיימה, כאותם שהיו מתהלכים בחייהם בין המלאכים. והמלאכים יקראו לכל אחד מאלה בן אדם, להבדיל בינו לבינם. ואף מלאכי יהיו מתהלכים בקרבכם בארץ, ותראו אותם בבואם בודדים ובמחנות לשמור עליכם ולהילחם לכם, ותאריכו ימים על הארץ שבסיועה הגעתם למדרגה הזאת, היא אדמת הקודש, ויהיו הסבה בארץ הזאת ובאהבה, טובתה וברעתה תלויים בעניין האלוהי לפי מעשיכם, ואם מנהג הטבע נוהג בכל העולם כולו, אך לא בכם. כי כל עוד שכינתי שורה בקרבכם, תראו סוב ארציכם, וגשמכם יבואו כסדרם, לא יתרחשו זמניהם, ותגברו במתי מספר על אויביכם, ובזה תדעו כי ענייניכם נוהג לא לפי חוקי הטבע, כי הם לפי רצוני. אך בעובריכם על דבריי תראו רעב ובצורת ונגב וחיה רעה, גם בימים אשר כל העולם כולו שרוי בשלווה, אז תדעו כי ענייניכם נוהגים על ידי דבר עומד למעלה מן החוק הטבעי. וכל זה נתקיים. כל היהודים וכלואים בתורתנו באו. אין לך משפור בין לא יוסיפו להתקיים, ויהודיה כולם יכללם שורש אחד, והתקווה להיות קרוב על האלוה ולמלאכיו, ומי שהגיע למדרגה הזאת לא יראה מוות, ותורתנו כבר הראתה לנו זה במראה. מה נאמר פה? אין לנו שום עניין להגיע לשנות את מצבנו בעולם הזה כדי להגיע לעולם הבא, כי העולם הבא הוא יורד אלינו בעולם הזה. כי הייעוד האלוהי האדרבה הוא שנמצא את העולם הזה באור העולם הבא. והעולם הזה באור העולם הבא זה בעצמו ספרת החיים הנבואית. או בוא נגיד את זה בשפה אחרת, השכינה. השכינה שתהיה בקרבכם, בקרבנו, היא בעצמה העולם הבא שבעולם הזה. והשכינה, שוב, בואו נקדם תהליכים על בסיס מה שכבר אנחנו גרסנו את זה כמה פעמים, כי הייתה השכינה בישראל בבחינת רוח חיים בגוף האדם, ביותה מקנה להם זיו ואור בגופם בנפשם ובמעונותיהם. ככה לימים, פה בהמשך, במאמר שני, ילמד אותנו הכוזרי, מה שכבר נזכרנו, ציטטנו מנסתם את הביטוי הזה כמה פעמים. השכינה, רוח החיים האלוקית שבנו, זה הדבקות שלנו בעניין האלוהי הנבואי והקרוב לה. כי אם לא נבואה דה פקטו, נבואה קונקרטית, אבל הרוח הנבואית, הנבואתיות, זוהי החיות הישראלית, זהו העניין האלוהי. והחיות הישראלית שהיא המופע של העניין האלוהי, היא מתבטאת בכל הוויית החיים הישראלית, בכל שדרות החיים כולם, בכל המערכות הרוחניות, הקדושתיות, האמוניות, הדתיות, המעשיות, הפוליטיות, האקונומיות, החקלאיות, הצבאיות, הטבעיות, הגשמיות, הכל מבטא את החיות האלוקית. זו הדבקות בעניין האלוהי. אנחנו מגלמים אותה כאן עלי אדמות. מה לנו למהר לשנות את מצב הצבירה הזה? הוא יגיע ביתו, ונשמח שיגיע ביתו. על כל פנים, לא בגלל התפרצות, האיכות של הוויית חיינו הפנימית בריכוזה, במעמדים גדולים, זה גורם לנו רצון להיפרד מהמופעים אולי הפחות מרוכזים של החיות הזאת, אבל של החיות הזאת. זאת העניין. ועד רבה, יכול להיות, ואנחנו מתגעגעים לשחזור מעלות של ספירת החיים הזו. אבל בשביל זה, העניין שלנו הוא לא למות. אין לנו שום עניין למות. שנמות, נמות. לא נצטער גם מזה. על זה יבוא דיון בהמשך. אבל כל עוד לא נמצא את העולם הזה, לא רוצים לעולם הבא. יהודינו כנדבק בעניין האלוהי על ידי נבואה וכל הקרוב לה, העולם הזה. וכי יתחבר העניין האלוהי בנו באותות גדולה, במראות כבוד ונפלאות. לכן, התורה לא מדברת על העולם הבא. לא נאמר בתורה, אם תעשו ככל המצווה הזאת, אביכם אחרי מותכם, אל גנות ולמקום תענוגות. כי אם ייעוד התורה, העולם הזה, ההווה, לא העתיד. אתם קוראים לממש את העתיד בהווה. ואם שמוע תשמעו בקולי ושמעתם את בריתי, ואיתם לי סגולה ואני אהיה לכם לאלוהים ואני אגחם. הספירה האלוהית היא תורגש בכל החושים כולם, הרוחניים הנשמתיים והגשמיים הממשיים. אנשים מכם יעומדים לפניי ועולים השמיים בחיים, כאותם שיהיו מתהלכים בחיים בין המלכים והמלכים, קראו לכל אחד מאלה בן אדם. אלה הנביאים, להבדיל בינו לבינם. בן אדם, זה הכינוי ליחזקאל. ואף מלאכי יהיו מתהלכים בקרבכם בארץ, ותראו אותם, יהיו תופעות כאלה. ובואם בודדים ומחנות, לשמור לכם, ילחם לכם. רבים איתנו מאיתם. סיפור, בתקופת שציית מלכות ישראל, ספר מלכים, כך נה את עיני הנה. ותאריכו ימים על הארץ שבסיועה הגעתם למדרגה הזאת. עד רבה, האחיזה בספירה העולם הבית, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר, ירשו ארץ עמך כולם. ירושת הארץ זה האחיזה בעולם הבא שלנו. כי האחיזה בארץ היא מעלה אותנו אל המדרגה של העולם הבא. אז מה לנו דווקא לאבד את הקשר אל הארציות? מה לנו לאבד את הקשר אל הגוף? למה? מה רע בזה? זה לא מפריע לנו למעמדנו המלא, אלא אנחנו יכולים בסיוע זה להגיע באמת לאיכויות הנשמתיות. זוהי המדרגה, ידמת הקודש. היא מצמיחה לנו את הקודש, מצמיחה לנו את העניין האלוקי, את הגדלות. ולא רק הרוחניות, הכל קודש פה. הסבא, הטבע, הסבא, הרעב. טובתה ורעתה תלויים בעניין האלוהי, לפי מעשיכם. ספירת החיים שלכם מתנהלת בעולם הזה כולה, בקונטקסט האידיאלי, המוסרי, הקדושתי, האלוהי. והטבע הוא קורלטיבי אל המוסר. אין פה טבע, כי הטבע כולו העניין אלוהי. הטבע כולו הוא נס. הטבע כולו האקט של בריאת העולם, של החותם, של העניין האלוהי, הרצון האלוהי, המנחה את הכל. ככה הדברים מתנהלים בטבעם, לחיוב ולשלילה, שגם השלילה היא חיוב, כי רק מבליטה את הקשר שלנו אל העניין האלוהי. יהיו טובתה ורעתה, תלויים בעניין אלו לפי מצחם. ואם מנהג טבע נוהג בכל העם כולו, אבל אצלכם אין טבע. אך לא בכם, כי כל עוד שכינתי שורה בקרבכם, והנה למדנו שהעניין האלוהי, זה מילה נרדפת לשכינה, השכינה השורה בקרבכם, זה העניין האלוהי הדבק בנו. אז תראו סובע בארציכם, במה מתבטא שאתם תהיו דבקים באשם, אוכל, אתם מבינים? זה דומה למה שאנחנו מקרים ברמח"ל, פה באחד השיעורים בניסיון. דיברנו על זה, על יצחק. במדרגות הקדושה, אם אתם, אני מקווה שאתם כבר מכירים את זה ממסילת ישרים, אני לא מניח שנמצא פה מישהו שהוא לא סיים כבר לפני חודשים רבים את מסילת ישרים. אז על כל פנים, שם במדרגת הקדושה, אז שם המביא דורון לתלמיד חכם כמביא ביקורים, המנסח יין על גרונות של תלמיד חכם, כמנסח יין על גבי האישי, כי התנועות החומריות הן גם כן קדושות. אתם תהיו לי ממלכת כהנים, גוי קדוש, סגולה מכל העמים. הסבא, זה נקרא שכינה. המעמד הגשמי, חקלאי, הכלכלי, הבריא של האומה, זו קדושה. גשמכם יבואו, תראו סובה בצלכם, גשמכם יבואו כסדרם, לא יכחשו זמניהם, תגברו במתי מספר על אויביכם, ילכם מלחמות, נצחו. ובזה תדעו כי עניינכם נוהג לא לפי חוקי הטבע, כי אם לפי רצוני. אך בעוריכם על דבריי תראו רעב ובצורת ונגף וחיה רעה, גם בימים של כל העולם כולו שרואים בשלווה. ואז תדעו כי עניינכם נוהגים על איזה דבר עומד למעלה מן החוק הטבעי.
גדול
מן העניין,
למעלה מהחוק הטבעי, פשוט לא על פי החוק הטבעי.
לא הבנתי.
הוא אומר פה פעמיים שתגברו לבכם את המספר או שתקנירו בו, כי אין עניינכם נוהג על המנהג הטבעי. הוא אומר גם על צד השתילה, ואז תדעו כי עניינכם מנהיג אותו דבר שהוא גדול מן העניין הטבעי, או למעלה לדעות.
פה הוא תרגיע למעלה, זה אותו דבר, אין הבדל, זה לא נוהג לפי חוקי הטבע, זה עכשיו הערה נוספת ביחס לשאלתך. תראה, יהודי הדתות ואחרות עשירים יותר ומשופעים מיהודיכם, אפשר להפיח הבטחות וצ'קים אינסופיים, במיוחד שאתה לא צריך לפרוע אותם, אז אין שום בעיה לכתוב כל מספר שם, אבל להגיד ולבצע. אז נחזור על הרעיון של שכבר אמר אותו הכוזרי, כבר בסעיף קוף, שפה הכל, כל היהודים כולם מתבצעים. גם הגיעוד האלוקי הזה, עולם הבא, אין ספק הוא חשוב. בהמשך הספר יסתבר שהוא יותר חשוב מעולם הזה. פה זה, עוד אפשר היה לטעות, להגיד, לא, עולם הבא, עולם הזה, הכל אותו דבר. אין בכלל מעלה לעולם הבא. לא, 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 לא לטעות, בואו נקדים את המאוחר ונגיד ונדגיש, ודאי שעולם הבא הוא יותר גדול מעולם הזה. אבל מכל מקום, התורה לא מדברת על היותר גדול, אלא מדברת על מה שאתה יכול לראות בעיניים, ועל מה שהוא יכול להיות עומד למבחן ויש לו כיסוי. ולא, לא לטענות כאלה, שם כל דבר אתה יכול לומר. כל זה נתקיים, כל היהודים כלולים בתורתנו באו. אין לחוש איפה פן לא יוסיפו להתקיים. ביהודיה כולם של התורה יכללם שורש אחד, והוא התקווה להיות קרוב לאלוהו ולמלאכיו. כל העניין של התורה זה הדבקות באלוהו ובמלאכיו, כלומר בעניין האלוהי. זה המטרה, הייעוד העליון של התורה. הייעוד העליון של התורה זה לא הגמול בעולם הבא, אלא אפשר לנסח אותו פשוט יותר, הדבקות בעניין האלוהי. מסתבר שבעולם הבא יש דבקות בעניין האלוהי, זה חשוב בעולם הבא, אבל דבקות בעולם האלוהי, בעניין האלוהי, יש גם בעולם הזה. אז לאן תרע? אז זה העיקרון של התורה. יכללם, יהודי התורה כולם יכללם שורש אחד, והוא התקווה להיות קרוב לאלוהו ולמלאכיו, ומי שהגיע למדרגה זו לא יראה מוות. נגיע למוות, מגיע למוות. זה בדיוק, המוות מפחית בדיוק כמו לידה לעובר. שלב זה, אנחנו בהיריון. נגיע שעת הלידה, לידה. יש עניין לעובר, אם כל כך טוב בעולם הזה, אז למה להישאר בבטן? אין עניין לצאת מהבטן לפני שיגיע סוף זמן ההיריון. תבוא בכלח, אלה כאבר. ותשחק ליום אחרון. המוות הוא לא מפחיד אותנו, ועם כל השלמות והאידיאליות המצפה לנו שם אחרי המוות, מכל מקום, ביתו וזמנו. ועכשיו, טוב לנו פה. ואין לקדם את התהליכים. הכל צריך להתקדם. אנחנו אוהבים את התהליך הטבעי כאשר הוא זהו. בעיקרון הוא תמיד להיות קשור בקשר החיים עם העניין האלוהי. מי שהגיע למדרגה הזאת, חוץ מכל הטוב בעולם הזה, אין לו שום פחד מהעולם הבא, מהמוות, ותורתנו הראתה לנו זה במראה עיניים. כן.
איזה מסתדר עם מה שהרוחה כותב שכל עניין זה להתענג על השם בעולם הבא? זאת אומרת, כל העניין של העולם הזה זה להתענג על השם בעולם הזה.
לא מסתדר. השיטה אחרת.
או שאי אפשר להגיד שזה אותו עניין.
לא. אין לי צורך ואין לי. לא. שתי הסברות. עכשיו לא לומדים רמח"ל, עכשיו לומדים כוזר. רק הייתי שמח לו היה פה אורות. כבר אני מוכרח להגיד לכם, חדר תקין אני נוהג להגיד, זה חדר שיש בו אורות בתנ"ך.
תנ"ך יש.
זה לא עושה את זה לחדר תקין. לא, אני לא צריך עכשיו תנ"ך. זה משום שהחדר, החדר צריך תנ"ך. אבל החדר גם צריך אורות. זה מבחינה בסיסית. פשוט רוצה להקריא לכם את הרב בתור תלמיד, תודה, בתור תלמיד של רבי יהודה הלוי. תראו איך הרב מנסח את הדברים בלשונו, ועל ידי זה, זה שזה שייך למישהו, יש פה איזה אבדן, אני לא מגביע את זה, שלא יתחייב בהשבת הלידה. על כל פנים, הרב פה מנסח את הדברים, ותראו על ידי הניסוחים של הרב, שנכון שהם יותר קשים. מה שכתוב פה הכל ברור, אני בא להסביר דבר ברור על ידי דבר לא ברור. אבל אני לא רוצה דברים שלא יעשו, כי אני רוצה שקצת יהיה לכם לא ברור. זאת אומרת, אני קצת חושש שזה ברור לכם, עדיף לי שיהיה לכם ברור שזה לא ברור עכשיו. אז יש סיכוי שהדבר מתחיל להתברר. כי באמת, אני מנסה להגיד לכם, לא רק בואו ראו איך שהרב אומר את אותם דברים של הכוזרי, אלא בואו ראו איך שהכוזרי הוא אומר את אותם דברים של הרב. אם אתם לא מבינים את הכוזרי כמו הדברים של הרב, אז אתם לא מבינים את הכוזרי. ומכל מקום, באמת בשביל להבין טוב את הרב, הייתי צריך ללמד אתכם את כל מהלך ההידר, וזה באמת משימה חשובה, אולי יום אחד תעשה, אבל אנחנו לא נעשה אותה עכשיו. אבל איכשהו, כמה מושגים אולי נוותר על הבנתם, ורק אינטואיציה כללית, הרגישה כללית, ואת הרוח של העניין פה, אני מקווה שבכל זאת תבין. אני קורא ממהלך הידרת בעמוד קופיות קופיות ד'. הידע האלוהי בתור נשמת האומה הולכת היא מן הכלל אל הפרט במהלך של אור ישר. כלומר, אני אשיב לכם קצת, אני לא ממש מסביר לכם עד הסוף, אבל פשוט להקפיץ אתכם על על המכונית. הידיעה האלוקית, התוכן, אתם יודעים מה, בואו אני אגיד לכם דבר לא טוב, אבל מספיק טוב לנו. השכינה. פה תעשו בין מושג הידיעה האלוהית למושג שכינה שלנו פה, תעשו מזה זיהוי, למרות שאין זיהוי בין הכל. אבל אם יעשכם, זיהוי עכשיו. ככה תבינו, כי אלה כתוב. הידיעה האלוהית בתור נשמת האומה, בתור מה שמחיה את האומה, הולכת מן הכלל אל הפרט במהלך של אור ישר. זאת אומרת, כתוצאה מהתחושה הקולקטיבית, מהרוח הלאומית האדירה, היחידים נסחפים ברוח הגדוד הזאת, ברוח העם הזה, בצורה עצומה. יסוד התגלות פועלה של האידאה האלוהית, של השכינה, הוא ודאי יסוד הכלל. שם מופיעים העוצמות, שם מופיעים ההרגשות, שם מופיעים האיכויות. אבל מאושרה של האורה האלוהית הרבה, הזורמת בקרב הכלל, ומלבבת וזוהרת בגילוי ובבליטה רבה ברישומה הרוחני של האורגניות המלאה המיוחדת שלו, מתמלא הפרט שהוא חובר על הכלל ושהוא חלק מחלקיו, מילוי שלם וגמור. בצורה פשוטה, עוצמת החיים הגורמת לרוממות רוח, תחושה אדירה כזאת של חיים. שוב, אני אתן לכם מין משל כזה בביטוי הזה, כמו רוח היחידה שסוחבת את הפרטים של היחידה למין מין תחושה אדירה כזו, אבל פה זה בעוצמות הרבה יותר אדירות והרבה יותר גבוהות והרבה יותר מוסריות והרבה יותר קדושות, אבל שנמצא בכלל בעוצמה אדירה שזו השכינה. אז כל יחיד שהוא פשוט מחובר אל הכלל ושהוא חלק מחלקיו, הוא מרגיש את עצמו כמו שאצבע מרגישה בגוף, באישיות של בן אדם. ככה הוא חש כל יחיד ביחס לכלל. אז הוא פשוט משם מוצא טעם ותוכן משמעות במילוי שלם וגמור של חייו. על במותי אב דורך את ההוראה הכללית הזו, ואינה זקוקה לדבר על דבר קבלת פרס של היחידים הפרטיים שלה. באותה תקופה של התנ״ך, גם בזה אני מקדם עניינים, לא בכדי לא שייך שידבר משה וידברו הנביאים, שידברו אם תשמור את המצוות. אז אתה תגיע בעולם הבא שהוא הטרקלין לעולם הזה שהוא הפרוסדור, תגיע וכו'. כל הדיבורים האלה לא בכדי מעולם לא נשמעו בתקופת התנ״ך. למה? כי לא שייך לדבר על זה, פשוט לא שייך. בדיוק כמו ש בדיוק כמו, אני אתן לכם משל עלוב, אבל אני ממשיך מהדברים הקרובים אלינו. אני רוצה למבצע עם היחידה שלך, אז אתה כולך בתחושה אידיאליסטית של מסירות הנפש פה על על העניין שלנו שאנחנו נצליח פה, או שחוזרים והצלחנו, תופסים כמה חוזרים הביתה עם כמה צלבים על על הקנים, ויודעים שחוסלו פה כמה מאורות צפעונים כאלה. אז אומרים, עכשיו אם כל אחד יבוא יגיד, תשמע, תקבל בסוף, אתה תרוויח מזה, כי יוסיפו לך בתיק אישי ציון לזה, ואתה תתחיל להרגיש מה שייך עכשיו? שמחים, הצלנו את המדינה, מי אני לא יודע. אז מה שייך עכשיו לדבר על זה שאני שינו שתקעתי טוב פה במבטע, ומזה אני אשמח? זה לא שייך עושה. אז אינה זקוקה לדבר על דבר קבלת הפרט של היחידים הפרטיים שלה, שיסוד חייהם הוא שלם רק לפי אותה המידה שהם חשים את התמלאותם כולם בחיי הכלל. כי הצדים הפרטיים פשוט לא מעניינים אותם. זה מתחת לרמה שלהם. הם נמצאים בתודעת הייעוד הלאומי הכללי. הדבר הגדול הכללי של והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוקים ואתם תהיו לי לעם, שנותן עוז ועוצמה בתוך כל נשמה יותר מכל מה ששום אמת קנויה בדרכי היגיון תוכל לתן, הוא יסוד הכל. בוא אני אוכיח לך שיש עולם הבא. יש אפשרות, יש אפשרות לוגית, פילוסופית, להוכיח שיש קיום לנשמה אחרי המוות. מי שבקי בפילוסופיה היוונית, באידיאולוגים של אפלטו, יש שם הוכחה, אפשר להוכיח. לוגית. הוכחה יפהפייה. אז... אז בסדר, אז אני בטוח שיש עולם הבא, וסביר שיש שם גם טוב וכדומה ועוד. אז, אבל מה זה? זה, מה זה, מה המקום של דיבורים על עולם הבא, והוודאות הלוגית שקיים דבר כזה, לעומת עוצמת החיים המלאה של תחושת החיים, אתם מבינים, של אמת דוד ושלמה, של השכינה שחיה בעם ישראל. של ספרת החיים המלאה של האומה, של תחושת הרוממות והאידיאל והצדק והטוב והיופי והבריאות וזרמי החיים והפסטורליה והניסים והנפלאות שטבעיות החיים כולה שופעת מהם על ימין ועל שמאל עם הנבואה והמלכות והמקדש והסנהדרין והחקלאות. כל זה פשוט כל פנים, הממדים האלה, התהלכתי בתוככם, הייתי לכם אלוקים, אתם תהיו לי לעם. זה פשוט מעליב לדבר ליד משפט כזה, ובעולם הבא. אז אתה תרוויח כך וכך, תיגמל כך וכך. ולכן אין דיבורים על זה בתנך. כל הדברים האחרים המתפרטים והולכים בעתק הרעיון מעט או הרבה מזיב האורה העליונה הזאת, הם רק מסובבים ממנה ובאים, הם רק סובבים ממנו ובאים על ידו. זה הרעיון, זוהי המחשבה היסודית, זוהי האידאה, זה תחושת החיים העליונה שמניעה את הציבוריות בישראל ומתוך כך את היחיד בישראל. וכל מה שעושים בחיים, בכל התחומים כולם, זה פועל יוצא של התודעה הזאת. תחושת השליחות הלאומית של הלאום כלאום ותפקודיו כלאום שממלאת את התודעה עד הסיבה שבגללה אדם מכין לעצמו ארוחת בוקר בבוקר. כשהנשמה העליונה האלוקית הזאת מחיה את האומה, היא מתרוממת בגודלה ובתעופת רוחה מעל כל הגבולים וההבדלים הפרטיים המחלקים בין המצבים השונים של החיים. חיים במצב של לפני שהייתי בהיריון בתמימי, אחרי ש... זאת אומרת, במצב שאני בהיריון בבית, אחרי שיצאתי מרחמי, תקופה שאני כאן, בתקופה שאני אחר כך במצב צבירה הבא, כל זה מה נקרא, כל המצבים השונים האלה, זה מה שנקרא, מצבים שונים של החיים, סך הכל. יש חיים בגיל 5, יש חיים בגיל 50, יש חיים, יש חיים בלי גיל. זאת אומרת, תובל בגיל, אלי כיף. על כל פנים, כל מיני חיים. על כל פנים, במצב הבריא של האומה, שהנשמה האלוקית הזאת, אם חיית האומה, אז כל רעיון לא יוכל לבוא אז על דבר חילוק שבין חיי עולם הזה, לחיי עולם הבא, עולם הזה, עולם הבא. חיים, מה זה? מה זה מצלנו? במעמקי כל נשמה מוטבעת היא הידיעה, שלפני האורה האלוקית גבולים ומעצורים, שהחיים האלוקיים אינם נפסקים עדי עד, ואינם בעולם הזה ובעולם הבא. ומה נעשה בעולם הבא? לא יודע. בוודאי, מוצאים הם להם בכל מצב של חיים את נאה. היינו דנים, היו דנים שני תאומים ברכת. מה נעשה בעולם הזה? לא יודע. לא יודע מה נעשה שם. אבל יהיה טוב. אני כל פנים, מה, צריך לדון פה עכשיו מה יש שם? נחיה ונראה. או נמות ונראה. כל פנים, מה יש לדון? אין מה לדון, אין מה לדבר, לכן אין דיונים. לכן התנך בלי דיונים על הנושא הזה. אבל אין כל רעיון הולך אפילו למצוא צורך לצייר את האופי המיוחד, הקונקרטי של אותם חיים. איך זה? מה עושים שם? אם זה כך, אם זה כך. שאין לנו מהם, אלא רק מושג כללי. אנחנו באופן כללי יודעים יש עולם הבא, יש חיים אחרי המוות. יש לנו מושג כללי על דבר הווייתם. אבל מה זה? לא יודעים. לא יודעים ולא מעניין לדעת. זה הנקודה החשובה. כמו שאין לנו שום מושג, יש עוד כל מיני דברים שאין לנו שום מושג מהם, ולמרות שאין לנו שום מושג מהם, זה לא מערער כהוא זה על הוודאות בעצם הקשר המוחלט שלנו עם זה. כמו שאין לנו גם שום מושג, למשל, מההוראה האלוהית. מה פירוש המילה הקדוש ברוך? זאת אומרת, מה זה? מה זה המושג? על מה אנחנו חושבים? כי אם אין לנו שום מושג, ועדיף שאנחנו לא נחשוב על זה. כי אם, אז מה הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא? מה הקשר? אנחנו חשים את מציאותה של ההוראה האלוקית ומתענגים מזיבה בכל עומק נפש ורוח ונשמה. אנחנו חיים. החיים שלנו זה היחס שלנו קדוש ברוך הוא. אבל מה זה? אנחנו לא, אין לנו מושג. זה מושג שאנחנו קשורים אליו בכל עצם הוויית חיינו, בכל רובדי חיינו, נפש, רוח ונשמה. בעצם הווייתנו, אבל במודע, במודע אינטלקטואלי, מחשבתי, קונקרטי, מושגי, אין לנו אף מילה. וחי, אתה דומיה, אלוקים מציאו. אבל זה שאין לנו אף מילה, זה לא עושה אותנו לא קשורים אליו בעצם היותנו חיים. כי חיינו זה הקשר לאלוקים חיים. אז הנה, גם אלוקים אנחנו, אין לנו אף מילה ביחס אליו, וקשורים בכל הווייתנו, גם לעולם הבא, אין לנו שום מילה ביחס אליו. לא מעוניינים במילים יחד אליי, אלא אנחנו קשורים בכל הווייתנו ונגיע לשם בעצם הווייתנו. וזו האוריינטציה של היחס אל המוות, אל החיים, אל העולם הבא, אל הגמול בעולם הבא של התנ"ך. ולאוב, אלא שביטחון הפנימי והתעוררות הכללית הם כל כך עזים, התוכן, המיצוי, תחושות החיים, הביטחון, וההתעוררות הכללית של התודעות הלאומיות הכלליות הן כל כך עזות, נעימות ואדירות, עד שאינן מפנות כלל את המחשבה הכללית החיה בכל עוזה והדרה לדבר על דבר, על דבר אודות, על דבר, לדבר על אודות מצבים כאלה. למה סך הכל שאתה עוקב אחר הספרות, האומנות, ההגות, השירה, הפילוסופיה של תקופת התנ"ך, למה? תזכירו משהו לרפואה, דברו, כי עסוקים בדברים כל כך מרתקים, אתם מבינים? זה כמו, לא יודע מה, אתה באמצע החתונה, אז בוא נדבר על מה יהיה כשנצא לפנסיה. בסדר, נצא לפנסיה, אבל עכשיו, תאמין לי, איזה מין רעיונות? אין כוח לדון על זה, אבל לא עכשיו, אתה יודע מה, נדבר, אבל לא עכשיו. על כל פנים, מה עכשיו נדבר? אנחנו באמצע החתונה בעולם הזה. אז מה יש לנו לדבר על העולם הבא? אז לכן זה, זה פשוט לא אסתטי. אז לכן, על כן זה לא מופיע ב, לא מופיע בהגות, בספרות וכולי. אל תיתו, זה לא הכוונה, זה לא מופיע בכלל, כי מובן מעיניו בלוח. היה כשחב זה מן אדוני המלך ובאותיו, הייתה נפש אדוני צרועה בצרוע חיים את השם אלוקיך ומנך את יש אויביך יקלנה מקרף הקל. ברור, מובן מאליו. מי יודע, נפש האדם, אולי למעלה, נפש שבהמה יורדת היא למטה לארץ. בסדר. שאול ואב אדון נגד השם, אף כלבות מן אדם, אף, אל תאמר שאול בית מנוס לה. יש ביטויים בהגות, בספרות, ויש עולם הבא מפורש בעולם, בתנך. רק הוא לא תופס מקום, אין לו משקל, הוא לא מרכז, מעולם לא שמעת על הרעיון, שמע, כדאי שתתחיל לעשות פה משהו כדי שתגיע לעולם הבא. הרעיון כזה אף פעם לא נזכר בתנך. זה נזכר אחרי התנך. הוא חזל, אנשי כנסת הגדולה, ראשית ימי בית שני, ועולם הבא, אין גם מילה כזאת עולם הזה בתנך, אין עולם הבא בתנך. יש, היה כשכה, איך אומרים עולם הבא בתנך? ארץ. איך נקרא למות? אינני נאסף אל עמי. זה נקרא למות. אינני נאסף אל אבותיי. על כל פנים, זה המושגים, זה האוריינטציה, וזה בריאות. והשאר זה קטנות. עד שאינם מפנים כלל את המחשבה הכללית החיה בכל עוזה והדרה לדבר על דבר, על אודות מצבים כאלה, שהדיבור הפרטי, הקונקרטי שבהם מוכרח הוא כבר להתאפס באותה הקטנה של דאגת הפרט, אתה מתחיל לחשוב על זה, אתה מתחיל לחשוב באופן אגואיסטי. עליי, מה הקראתי, למי אני עמל וכו'. אבל זה לא הייתה ספרת החיים שם. כי האורה האלוקית המפולשת באוצר הכלל מכה גליה ברוב אומץ באין שום, באין צורך לשום חשבון של שלי ושלך. עולם הבא, נחל הדניך התשקף, כל צדיק יש לו עדן בפני עצמו, עדן ועדן בפני עצמו, צדיק נכבה מחופתו של חבר, אבל יש סיפורים שהם גלומים בתנך במילה עדניך. אבל לא מתעסקים בסיפור. באותו העוז האלוהי המרהיב, השורה באומה כולה, שהוא מתבלט, על ידי מילוי כוחו האלוהי בכל רגשות לבבה, מנטיותיה הפוליטיות, בקומוניותה הפנימית, ובהתפשטותה הגיאוגרפית. הוודאות בתחושה של בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם, והוא איש מפניכם, גויים ועצומים מפניכם, כל המקום אשר תדרוך כף רגלכם וכם יהיה. זה הסגנון של התנ"ך, וזה מה שמעניין. ויש בו תוכן של צדק ומוסר וודאות בהבאת הטוב לכל, הוא מתעלה מאליו בתמצית המוסר הפנימי הרבה יותר. זאת אומרת, לפעול במסגרת תנועת חיים כזו זה מעשה שחופר את העתיק בפני הטוב האלוהי שמתגלה בהוויה באופן אינסופי, באיכותו ובכמותו, ומתוך כך הוודאות שזהו המעשה שלא יכול להיות נעלה ממנו בהשתלבות בתנועת החיים הישראלית הזאת, היא מבדאת את הצדק ודתו ואת המוסריות במפעל החיים האישי, ונותנת מוטיבציה לבן אדם להתמסר באופן טוטלי לאידיאל הזה הרבה 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 יותר מכל מה שתוכל לתן כל השקפה פרטית עמומה של חיי הפרט שחרי מיטת בשר. בתקופות מאוחרות ואומרים, תשמע בן אדם, אתה רוצה להגיע למצב שתהיה במצב תקין שם בעולם הבא, אתה תעבוד קצת בעולם הזה, תשקיע, תאמץ, הכל הולך פה בקלות, תרגל, פה זה פרוסדור. הרעיון הזה, לא שהוא לא נותן מוטיבציה, הוא נותן מוטיבציה, הוא יכול להוות את התשתית המוסרית לעם שלם לאורך אלפי שנים, ומכל מקום הוא נמוך בערכו מהספירה שבו העם הזה היה מונע בתקופה ששם עוצמת החיים הממשית הייתה ממלאת אותו. ומתי שהמהלך הראשי היה חי, אז מה לך להדליק נר בצהריים? ביחס לעולם הבא אין העין ויתר החושים שורשי שאיבת המושכלות שולטים שם בעולם הבא, לסמנם באופן גלוי ומבורר שיוכל להופיע נערה עצומה בדוגמתה של אותה הוראה אלוהית המוחשת בכל עוז חיי הלאומיות הכללית, בכל נכסי המוחשים ורוחניים, בבליטה חריפה מרוממת את הרוח ומעולתו חיים. כשאתה חי בממלכת שלמה, אז זה לא אומרים לך תיאוריות, זהו, החיים שלך, תראה איך האימפריה הזאת בכל המובנים כולם, הרוחניים, המוסריים, הקדושתיים, החוכמתיים, הכלכליים, הצבאיים, החקלאיים, האינטלקטואליים, הכל. תראה את העוצמה, זהו, זה החיים הישראלים, זה התגלות כבון השם. תראה את הנבואה פה, תראה את המלכות פה, תראה את היופי פה, תראה את הטבעיות פה, הכל. אז מה לעומת ספרת חיים כזאת? צבע, צליל, תחושות, ממשות, פשטות של חיים כאלה, מה כל התיאוריות יכולות לעשות? מה מקומם? אז מה? אז אין עולם הבא בזמן בית המקדש. מה שאין צורך להרחיב ולפרט, זורח ומאליו. אנחנו חושבים שכיוון שזורח את השמש, סימן שאין כוכבים, אבל לא רואים אותם. זה אומר שאין כוכבים יותר גדולים מהשמש, אבל לא רואים אותם. אז בוא נדבר על השמש ומה שתחת השמש. לא מכחישים שיש כוכבים יותר מהירים מהשמש. ההערה העליונה הכללית הזאת של האומה היא מתעלה לחיי נצח באלוקים עליון מעל כל גבול זמן ומקום בעוז חיי עולמים בשבעת השלמות והיכולת המלאה לאין חקר, ועל ידה, על ידי התודעה הלאומית הכללית, מתנוצצות גם ההזרחה של אותן האמיתיות הפרטיות הצפונות בגנזי אוצרות החוכמה העליונה. יכול להיות שהנביאים, בני הנביאים, כל מה שבניהם הרוחניים לדורות עולמים הלכו ופרטו אחר כך על ידי רבנן ותלמידון בדורות עם ישראל, ידעו גם הם, אבל לא מצאו לנכון, זה לא הגיע עד לכדי ספרות. אכן חשקת הלילה היא שגרמה להרחיב את חוג הרעיון של האדם. האמת היא שסיימתי מה שרציתי להגיד לכם, אבל קצת אני אמצן לכם גם עד כאן, זה המקבילות המלאה למה ש... כך צריך להבין את הקוזו. עכשיו אני אוסיף לכם עוד קצת לשלמת התמונה מהרב, שהקוזרי פה לא אומר את זה. אבל חשקת הלילה היא שגרמה להרחיב את חוג הרעיון, זה קצת בזאת גם תשובה לך. כלומר, אם הבנת את כל מה שאמרתי פה, אז יש גם תשובה לעם. אבל חשקת הלילה היא שגרמה להרחיב את חוג הרעיון של האדם, באיפה עין השמיימה, על מרחבי אין קץ בעולמיהם. חשקת הלילה לימדה אותנו על כוכבים, וחשקת חורבן בית ראשון, וסילוק השכינה העליונה, האידאה האלוהית, מהתגלות בהווה באוצר החיים של האומה, היא שגרמה להרחיב את אופק המחשבה של האומה ולהדנה בנסיעת עין למרחקים. ולפרט את מה שהיה גנוז ובלוע בזיו אורו של הכלל כולו. הלימודים הגדולים והעמוקים המתפרצים למעלה מהחושים והגבלותיהם, ונושאים דעם למרחקים על אותם הגדולות של חיי העולם הבא ותחיית המתים. גם תחיית המתים לא בקושי מוזכר בתנ"ך. מוזכר. רבים משני עפר יקומו, וקיצו. אבל, או בפתחי קברות החבע מי, ועל איתי תחיים על אדמת ישראל. קטית תירוחים בכם וחיתם, תחיית המתים הלאומית, תחיית המתים האישית. נזכר, אבל זה לא הרבה בתור מטרת החיים, האידיאל. לא. זה שוב, כמו עולם הבא, זה דבר זניח בתרבות. ובכלל חיי הנצח בכללם, לא כל כך נוהגים לדבר על זה. כי נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, דווקא בתקופה הזאת, המטבע הזאת נוצרה, אבל במשמעות של... נצח ישראל, העניין האלוהי החי בישראל ומתגלה במלכות ישראל ויעודה הנצחי בצורה ממשית. בכל מקום כלול בזה גם את חיי הנצח בכל חליפותיהם ושינויי צביוניהם, אלה אשר היו מקודם קניינם של יחידי סגולה, נעשו אותה לקניין כללי לאומה. על אדם שאפה רוח, הם השיכו לה את האורה האלוהית במובן רחב ונהדר, החובק בזרוע וזו עולמי עד ונותן מחייה לרעיונות המתנשאים שרגיקר של ההגבלות הפושיות צר להם. טוב, עד כאן להיום.
בימי התנ"ך הגויים הם אותם שני זנות עניין על הרבה, כי הם גם היו בספר חיים שלכאורה מחכת להם. בצד שני זה לא חיים שלו.